שבת שלום לכולם. הימים, ימי בין המצרים, חשבתי שנכון לדבר דווקא על זה ולא על פרשת מסעי. למה אנחנו לא מצליחים ממש להתחבר לאבל על חורבן בית המקדש? הרבה פעמים אני לפחות מרגיש, כן, אולי אתם לגמרי מתחברים, אבל אני מרגיש על עצמי שאני לא תמיד מצליח להתחבר עד הסוף לאבל. מה הנקודה? הרי לכאורה בשכל אני מבין שהתכלית של העולם נתלה מכאן. באמת, למה אנחנו חיים? אנחנו חיים, הרי אם אנחנו חיים בשביל לאכול, לשתות, לישון, להוליד ילדים, למות, אז זה מה שיהיה כל הזמן, זה מין מעגליות כזו שאין בה שום נקודת אור. זה מעגל חיים שאין לו שום מטרה. אם אתה אוכל כדי להיות ער, ואז כשאתה ער אתה שותה ושוב פעם אוכל, ואז אתה ישן כדי להיות ער שוב, מה עשית בעולם? אלא ברור שצריכה להיות איזו נקודת תכלית, נקודה ארכימדית כזו, שהיא מעבר לעולם, והיא הנקודה, היא התכלית של מה שהאדם עושה בעולם הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם מבינים את זה ככה, ואני חושב שכן נכון להבין את זה ככה, את העולם, אז התורה באה ונתנה את העניין, את הנקודה הארכימדית הזו, מחוץ לעולם, נקודת משען שיכולה להרים את כל העולם, אותה תורה שקדמה לכל העולם, היא ממש מחוץ לעולם, היא מציאות רוחנית מגווי מרומים, שהיא מדברת איתנו בשפה שלנו, אבל באמת היא הרבה למעלה מזה. התורה הזו, היא באה להוציא אותנו מזה, והיא אומרת שיש אפשרות לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, ולזה קוראים בית מקדש. אז אם אני מבין בשכל שבית מקדש חרב, זה אומר שהעולם פשוט חסר טעם, כמו שהגמרא אומרת שמיד אחרי החורבן אנשים יצאו החוצה והרקיע כבר לא נראה בתארתו מיום שחרב בית המקדש, הרקיע, השמיים לא אותם שמיים, וטעם הפירות ניטל מהם, אתה אוכל ואין לך טעם בכלום, למה? כי שוב פעם אין תכלית, וכשאין תכלית אז אין תכלית, אין טעם בשום דבר. אני מבין את זה בשכל די טוב, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה אני לא בוכה על זה כל הזמן? למה בתשעה באב עד שהם מוזילים כמה דמעות, קריאת ים סוף? אני חושב שיש לשאלה הזו שני הסברים טובים, ונגיד אותם ככה בקצרה. הסבר ראשון, אנחנו לא רגילים לעבודת השם חיה. זה נשמע נורא, אבל יש הסבר פשוט ונכון כזה. אנחנו לא רגילים לעבודת השם שהיא מחפשת להיות משמעותית בידיים, להיות מוחשית, להיות מורגשת. יומר האומר, בסדר, זה היה חטא העגל שמחפשים להרגיש, מחפשים להרגיש. אבל האמת היא, שבספר הכוזרים מוסבר כל כך יפה, הוא אומר, מה היה החטא בדיוק בעגל? הרי לכאורה אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא קרובים. וקרובים זה גם כן פסלים מזהב, והם נמצאים בקודש הקודשים, ודרכם עובדים את השם, ומשם שומעים את כל השם מבין הקרובים. אז מה כל כך חטא בעגל? הוא אומר, הנה חינמי, החטא לא היה גדול, החטא היה פשוט שהשם לא ציווה על עגל. ואז הוא אומר, אז למה לנו זה נשמע כל כך אלילי? הוא אומר, כי אנחנו פשוט לא רגילים. הוא אומר, אם היו אומרים לך שהם בנו בית כנסת באמצע המדבר, מבחינת האמת, אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, זה ממש חטא העגל. בנו בית כנסת במדבר כי הם לא צובו. אבל זה בית כנסת, אז לא נשמע לך רע. הוא אומר, בדיוק אותו אופן תסתכל על העגל מול הקרובים. אם מסתכלים על זה ככה, מבינים פתאום שהשאיפה של עם ישראל למשהו מוחשי, היא לא הייתה רעה בכלל. לפי ריהל היא הייתה טבעית, היא הייתה נכונה, אמיתית. רק שהם היו צריכים להקשיב מה השם אומר להם ולא מה הם חושבים לעשות. אנחנו שמענו שהשם אומר שהוא רוצה בית מקדש. ועדיין אין לנו את הרגש הזה שרוצה להקריב מנחה לקדוש ברוך הוא. לתת איזה קורבן, להשתחוות להשם ממש בפישוט ידיים ורגליים. עבודת השם שלנו היא לא כל כך חיה, היא כמו אהבה אפלטונית. תחשבו על אהבת איש ואישה. אדם אוהב אישה, הוא לא מחפש רק לדבר איתה ורק איזה. הוא ממש רוצה לגעת, הוא רוצה לחבק. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוקף האהבה שלו. זה לא משהו בהמי, זה לא משהו קטן. הרי בסוף הקדוש ברוך הוא קבע שרק כך יבואו ילדים לעולם, שאין דבר קדוש מזה, זה ההמשכיות של כל העולם. זה לא דבר קטן, זה ברור. הקדוש ברוך הוא כך בנה את זה, שהאהבה היא מתגלית בסוף במעשים בפועל, ולא רק באיזה מצוות, אלא בממש מעשי אהבה. מעשים של נתינת מתנות, מעשים של נשיקה והשתחוואה, ואפילו ראייה של קרובים שהם מחוברים זה בזה, מאורים זה בזה. עד כדי כך. אז אני מאמין שזה נקודה אחת שאנחנו צריכים לעבוד עליה. אהבת השם ברמה הזו שרוצים לעשות מעשה, רוצים לתת, רוצים לגעת, רוצים לחוש. הדבר השני זה נקודה של כלליות. כלליות, אנחנו לפעמים מרגישים את החיים הפרטיים שלנו מאוד מאוד, ואם יש לי את הפיצה שלי ואת האוכל שלי ואת המקום הנוח לישון וקרית ומזרון, אז לא כל כך אכפת לי ממה הולך עם כלל ישראל. כשיש לי חולה בבית, אני קורא את הסידור עם דמעות, אבל כשיש 1,000 חולים בבית לוינשטיין, הרבה הרבה יותר גרועים מכל חולה שאי פעם היה לי, זה לא כל כך מזיז. לצערנו העצום. האדם התרגל להיות פרטי. כל הוויית החיים היום היא גם כל כך אינדיבידואליסטית, שהיא יותר גרועה בנקודה הזו. מה אנחנו צריכים? צריכים פשוט להקשיב למילים בתפילה. בתפילה אנחנו כל הזמן מדברים על הכלל. הופך עולי עמו ישראל, מקבץ נדחי עמו ישראל, דברים שהם לא קשורים אליי לחיים. מה אכפת לי מיהודים מצרפת לכאורה? ושיבואו, לא יבואו, מקבץ נדחי עמו ישראל. מה אכפת לי שראש החמאס בשכם הוא בן לאמא יהודיה? היינו יהודי שאם הוא יתקשר אלינו מחר באיזה ראש חודש וישאל, תגיד, שכחתי עלה ויבוא, אז אנחנו אמר לו, בטח, אתה צריך לחזור. ראש החמאס בשכם. אבל הוא יהודי? מה אפשר לעשות? ליהודי יש דינים של יהודי. כן? מקבץ נדחי עמו ישראל שאני אכוון עליו? כן. זה בדיוק מה שהתפילה אומרת לך. תחשוב על כל אלה שאתה לא חושב עליהם כל הזמן. רופא חולי עמו ישראל, תחשוב על בית לוינשטיין ובית חולים מאיר ובית חולים בלינסון וכל אלה קמים. תחשוב על הדברים הגדולים האלה, תחשוב על מעבר לעצמך, וכל המצוות בעצם הם חינוך לכלליות. אם מסתכלים על זה ככה, מבינים כל כך טוב את הלל הזקן שאומר לאותו גר, שואבת לרעך כמוך, זה הכלל שכל התורה תלוי בו, תלויה בו. כל התורה היא רק פירוש לבאבת לך כמוך. כל התורה היא מעשים שנועדו לתת לך לחוש את הכללות, את כלל עם ישראל, לחשוב על דברים אדירים שקורים באותו זמן שאתה עושה מצווה, על איזה ייחודים של קודש בריחו ושכינתה, של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אם מסתכלים על זה ככה, הרגילות של החיים שלנו משתנה, ואז בתשעה באב, הכלליות הזו נותנת לנו הרבה הרבה יותר לחוש את העניין הזה. אז הבאנו עכשיו שני דברים, למה תשעה באב לא מספיק נוגע בנו. אני חושב שזה שתי עבודות, לא רק לימי בין המצרים, זה ממש לכל השנה, להתחזק באהבת השם, באהבה מוחשית, ליהנות, להתענג על האהבה הזו, אהבה בתענוגים. הדבר השני, זה לא להיות אדם פרטי, כמה שאפשר להיות כולל יותר, כללי יותר, להסתכל מעבר לעצמך, להסתכל על החברים שלך, קודם כל על אשתך, על הילדים, על אמא ואבא, אחר מכן על החברים, בראייה יותר גדולה על כל עם ישראל, בראייה עוד יותר גדולה על כל העולם, אבל בשלב שלנו על כל עם ישראל זה מספיק. אמרתי שיש שתי נקודות שמפריעות לתשעה באב להיות משמעותי עבורנו מאוד. יש עוד נקודה שלישית. הנקודה השלישית היא קטנה, היא נראית לא מורגשת, אבל היא מאוד נכונה. אנחנו קצת אנשים קרים ומנוכרים. מתי פעם אחרונה בכינו? סתם, על משהו. משהו נחס שקרה לך בחיים, או בכי של התרגשות. רובנו פשוט לא מאפשרים לעצמנו להתבטאות בצורה רגשית, בצורה חמה, ולהיות אנשים מתפעלים. אדמור פיאסצ'נה, נספה בשואה, הוא דיבר על זה הרבה. הוא אמר, אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שהם אחוזי התפעלות. אנשים מתפעלים. להתרגל לזה שדברים פשוט אכפת לנו מהם, שאנחנו לא אדישים. אם בעולם שלנו זה קצת קשה, אבל אני חושב, כן, מסתכלים עליך מוזר, אם אתה מחבק מישהו באהבה שנייה יותר ממה שמקובל, או שאתה לוחץ יד עם שתי ידיים. אבל האמת היא שככה זה עובד. כשאתה רוצה להיות אדם שאכפת לו מתשעה באב, אתה צריך להיות אדם שבכלל אכפת לו. אדם לא אדיש. אז הנקודה השלישית הזו היא נקודה שהיא עבודה לכל השנה, היא עבודה מעכשיו, מהרגע הזה ממש, להיות קצת פחות אדישים, קצת יותר חמים אחד אל השני. והנושאים האלה, בעזרת השם, אני די בטוח שיקרבו את הגאולה. אז יהי רצון שנזכה לאהבת חינם ולתיקון הימים. שבת שלום.